הכל חי אונליין 93fm.co.il לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו כבר אחרי פסח, כבר מתקרבים ללג בעומר, ממש הרבה זמן כבר עבר מאז שמתחילים לחשוב מה עושים הלאה. רבותיי, השבוע אנחנו נקרא בבית הכנסת פרשת אחרי מות. זו הפרשה של ההספדים. בכל מקום, בכל הספרים על התורה, כשהיה מישהו שרצה לציין, לצטט הספדים שאמרו על אביו הזקן שנפטר או על רבו, אז תמיד מצאו בפרשת אחרי להכניס את כל ההספדים, מכיוון שכאן נפטרו שני הבנים של אהרון הכהן, שני צדיקים, ויש מה להספיד אותם. רבותיי, גם אני חושב להצטרף לקהל המספידים. מלכתחילה חשבתי לגזור שתיקה, מי אני קטן כזה שיספיד אנשים גדולים, אבל ראיתי לפניי כמה וכמה כתבו המון המון מאמרים בעיתונים על הרב שמואל ווזנר זיכרונו לברכה, וחשבתי שמן הדין יהיה שגם אני אדבר את מה שאני חושב שהציבור כדאי לו לשמוע. למה חשבתי שאני חייב לדבר, לא רק מותר לי לדבר? משתי סיבות אמיתיות. קודם כל, מאז שהתחתנתי לפני, אני יודע מה, 40 ומשהו שנים, כל השאלות שהיו לי תמיד הייתי ניגש אליו. עד שעברתי לקריית ספר, אז כבר פחות, אבל עד אז תמיד אליו. גם כל המערכת של המשפחה שלנו הייתה קשורה אל הרב ווזנר של זיכרונו לברכה. ומלבד זאת, למי שיש את הסדרה של הספרים שלי יודע שבעמוד הראשון מתנוססת הסכמה של הרב ווזנר בכתב ידו על כל הספרים שלי. אז זה באמת גורם לכך שאני חייב לו הרבה הרבה הכרת הטוב, ואני רוצה לגעת בכמה נקודות שחשוב לכולם לשמוע. במוצאי שבת, כשה שמועה על פטירתו הקטה גלים בכל העולם, מיד הזדרזנו כולנו, כל המשפחה, לבני ברק, כדי להשתתף בלוויה. מכיוון שפחדנו, אמרו שהלוויה תתחיל ב-11, פחדנו שאחר כך לא יהיה אוטובוסים ולא יהיה כניסה ויהיה פקוק, אז זריזים מקדימים, השתדלנו לצאת מהר, לא מיד מיד עם צאת השבת, אבל די מהר. בסביבות השעה 10 כבר הייתי במקום ליד הישיבה של הרב. ממש ליד הישיבה. וזה הרבה 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 לפני שאנשים הגיעו. הישיבה לא הייתה ריקה, אבל בעברית קלה קוראים לזה, לא הייתה מפוצצת. נורמלי. קצת אנשים, קצווה, הייתה זרימה עוד ועוד 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 משני הצדדים, גם מכיוון ירחקה לאהב הסחסד למעלה וגם מלמטה מכיוון פאי, משני הצדדים זרמו עוד ועוד ועוד ונכנסו לישיבה. באיזשהו שלב, בערך ב-10:20, אני הייתי על המדרגות, ליד המדרגות, שאלתי את עצמי, זה יכול להיות? כאן בפנים זה בית המקדש? ככה שאלתי את עצמי לבד. על בית המקדש כתוב היה עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. ואם נעשה חשבון כמה אנשים נכנסו לבית המקדש, אז היה משהו בערך כמו 15,000 אנשים על כל מטר מרובע. ואולי אפילו 50,000. מישהו כבר עשה פעם את החשבון הזה. 11 עמות של עזרת ישראל, עזרת כהנים, עם בני ישראל רבים ככל אשר על שפת הים, היה מקום שאפילו גפרורים לא שייך להכניס בכזו כמות שאנשים נכנסו. ואני שאלתי את עצמי, כאן זה בית המקדש? ועכשיו גם ראיתי כולם צעירים, חבר'ה עם מרפקים, עם כתפיים. אז אני הבנתי, פה אני לא אצליח לשרוד. בכל אופן, עבדכם הנאמן כבר קצת זקן, יודע להתמרפק, אבל לא, לא עם כאלה נמרים ועריות, ונסוגתי, חזרתי בחזרה. לא עלה בדעתי שהעסק הזה יגרום לאסון. כי אם כן, הייתי מתחיל להשתולל. משוגעים, רבו ישראל, תברחו מכאן. לא עלה בדעתי. אני תמיד ידעתי שבלוויות יש דחיפות, דחיפות נוראות, ויש פציעות ויש זה, אבל אם היה לי אבא מנר קטן, סופק פיקוח נפש, הייתי משתולל. אבל כן עלה בדעתי. אני עושה את זה, אני מכה על חטא. כן עלה בדעתי שזה מסוכן. ומה עשיתי? מה שעושים השפנים. מסוכן, ברחתי. נסוגתי והלכתי, התרחקתי, הלכתי, נעמדתי ליד בית הכנסת פאי, יודע שם המקום לעמוד על הגדרות. אחר כך הלכתי, מצאתי ליד בית הכנסת, עוד רחוק הלאה, יותר למעלה, אחרי הרחיקה, מצאתי שם תחנת אוטובוס מול הרמקולים, ושם עמדתי עד סוף מסע הלוויה. ישבתי על הספסל. ורטרואקטיבית, אחרי ששמעתי מה קרה בלילה, עוד לא ידענו מכל זה, שאלתי את עצמי כמה שאלות, ואני לא סתם שואל אותם, כי אני רוצה שהדרשה הזו תהיה באמת לעילוי נשמתו של רבי שמואל, זיכרונו לברכה. ורבותיי, איך עושים עילוי נשמה? איך? זה פטנט? לוקחים איזה טרקטור, הייבר, ומרימים, מרימים את הנשמה? לא. אפשר לעשות עילוי נשמה בדרך אחת ויחידה. חזקו ונתחזקה. אם אנחנו נעלה את הנשמה שלנו, את ההתנהגות שלנו, את ההתייחסות שלנו זה לזה, אם אנחנו נעלה את הנשמה של עצמנו, בזכות הנפטר, הלוויה שלו, אנחנו נשמע הספדים חמים. כך אמר אחד הרבנים, אחים בהספדה, תחמם בהספד, דעת המקאימנה. אני נמצא שם, אני עומד שם, וככל שאתה מחמם יותר את הציבור, והם יותר מפיקים לקחים חיוביים, זה עושה לי יותר טוב, הנשמה שלי יותר מתרוממת. אז רבותיי, ממני לא ביקשו להספיד שם, רק רבנים גדולים עם זקנים ארוכים שקשורים לבייס דין, רק הם דיברו. אבל לי יש כאן במה. כולכם ביחד איתי יכולים פה, היום, עכשיו, להפיק איזשהו לקח אחד קטן, שהלקח הזה קודם כל יעשה לנו עילוי נשמה. הנשמה שלנו תהיה יותר מעולה, יותר מרוממת, נהיה קצת יותר טובים. וכל טיפ-טיפה שאנחנו נהיה יותר טובים, זו הטיפ-טיפה גם כן שנשמתו של הנפטר תתרומם. וזה חשוב, זה חשוב מאוד. בשבוע שעבר בהפטרה אנחנו קראנו על כך שדוד המלך נשא את ארון ברית השם מבית שמש, איך קראו לו שמה? אדום הגיטי, גיטי, לא שכחתי מי הוא היה שמה, הוא נשא אותה לקריית יערים או מקריית יערים לירושלים, ובדרך הייתה תאונה. הארון עם העגלה, היה לו שם איזה סיבוב חד בעיכול, וארון הברית השם החליק מהעגלה, וארון היה כבד, זה זהב, רבותיי, זהב שוקל הרבה, זהב הוא שוקל הרבה 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 יותר מקלקל. ליטר זהב, חתיכת זהב בגודל של שקית חלב, אם אתם רואים אותה על הרצפה ומנסים להרים, אז נראה לכם שמישהו עובד עליכם, שמישהו חיבר אותה לרצפה עם ברגים. לא, אף אחד לא חיבר אותה לרצפה עם ברגים. כי ליטר חלב שוקל קילו, וחתיכת זהב בגודל של שקית חלב שוקלת 20 קילו. 20 קילו קצת קשה להרים. צריך ידית וצריך לתפוס אותו טוב משני הצדדים, ושזה לא יחליק מהאצבעות. זהב הוא כבד. גוש זהב כזה גדול, כמו שמתואר בארון הקודש, תפח עובי, עמה וחצי, זה שקל כמה טון. כמה טון כזה החליק על עוזה והרג אותו. רבותיי, מיד כתוב שם בהמשך שוויחר לדוד ויקרא למקום פרץ עוזה עד היום הזה. מה זה פרץ עוזה? פרץ עוזה זה נקרא שדוד המלך אמר, אם פה אירה איזשהו מקרה מצער, זה מחייב אותנו לחשוב מה קרה כאן והאם אנחנו יכולים לעשות שמשהו כזה לא יישנה, לא יחזור על עצמו, לא יקרה שוב. הווה ונבדוק, בוא נראה מה קרה, איך קרה, נפשפש במעשינו, נבדוק האם משהו לא נכון אנחנו עשינו. נורא קל להגיד, גזירת שמיים, מן השמיים זה היה. אבל רבותיי, כשאנחנו נגיע לשמיים ובשמיים ישאלו אותנו מה עשיתם, אנחנו לא נוכל להסתכל בחזרה על צבא מרום, על הבית דין של מעלה, ולשאול אותם מה עשיתם. הם ישאלו אותנו מה עשינו. קיבלתם עיניים, קיבלתם אוזניים, קיבלתם שכל, קיבלתם כללים, קיבלתם חוקים להשתמש, מה זה? גזירת שמיים זה נורא נחמד ונורא נכון לומר, על מה שהיה. אבל אם אנחנו גם נגיד גזירת שמיים על מה שיהיה, חס ושלום. חכמנו זיכרונם לברכה אומרים, למה נשמחה פרשת נזיר לפרשת סוטה? לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה, שלא יגיד זה בעיה שלה, שלא יגיד זו גזירת שמיים, אלא כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. ישר יבדוק מה אני יכול לעשות, איפה אני בתמונה. היא מעדה, קרה לה מה שקרה לה, מסכנה. אבל אוי ואבוי, אם זה קרה לה, למה זה קרה לה? מה, היא לא נכדה של אברהם אבינו? לא היה לה הורים צדיקים שרצו לחנך אותה בדרך הטוב והישר? ואם היא נפלה, אז בוא תבדוק, אולי גם אני יכול ליפול? אולי חס ושלום מישהו מהמשפחה שלי גם יכול לקרוא לו משהו? מה צריך לעשות? צריך לבדוק. כשהיה האסון הגדול הזה בברוקלין, עם משפחת ססון, שנפטרו כל הילדים, או רוב הילדים שם, בגלל קצר בפלטה חשמלית, אז באיזשהו בית כנסת גדול אחד בלונדון, הכריז הרב, נתן דפיקה לשולחן, קודם כל אסף שלושה או ארבעה חשמלאים, אנשי מקצוע, והוא אמר להם, ביום שישי בבוקר אחרי התפילה, אתם יושבים כאן בבית הכנסת, אנחנו פותחים שולחנות בחוץ, ואתם יושבים כאן עם הכלי העבודה שלכם, וכל אחד ואחד מכל תושבי השכונה צריך ללכת הביתה, להביא את הפלטה של שבת לכאן, ואנשי המקצוע יבדקו אותה, אם היא ראויה לשימוש, או שהיא צריכה תיקון, או שצריך לפסול אותה. אין כזה דבר שקורה איזשהו אסון, ואנחנו מפתירים כדי אשתקד. היה מקרה מן השמיים ירחמו. נכון, ודאי שהיה, ודאי שמקרה, ודאי שמן השמיים ירחמו. אבל האם אנחנו פטורים מלשנס מותניים? האם אנחנו לא חייבים לקחת איזושהי אחריות ולהגיד, אבל אשמים אנחנו? כתוב בתורה, רבותיי, זה לא איזושהי דרשה של מידת חסידות. כתוב בתורה שאם מוצאים הרוג בין שתי ערים, בואו נתאר לעצמנו ככה בדוגמה חיה, בין נתניה לחדרה. שם באיזשהו מקום במדבר, בערים, בקורקר, באף מקום, 5 קילומטר צפונה מפרדס חנה, מאחורי זה, מאחורי אבן יהודה, לא יודע, משהו שם בערים, מצאו הרוג. כתוב שזקני העיר הקרובה אל החלל, כלומר הרבנים של נתניה והרבנים של חדרה, צריכים לבוא ולעשות עגלה ערופה ולהגיד ידינו לא שפכה את הדם הזה. וחזל שואלים, וכי עלתה על דעתך שהחכמים שופכי דמים הם? מה זה ידינו לא שפכה את הדם? דם? הרבנים? בואו נעצום את העיניים. מי זה הרבנים? אני יודע, הרב אלישיב זיכרונו לברכה, הרב אוזנר זיכרונו לברכה, הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, עוד דור קודם, הבא בסלי, כל הצדיקים האלה, הם צריכים ללכת שם בפינת חדרה, גדרה, לא יודע איפה, בראש העין שם, ולראות איזה שם שני עבריינים חיסלו בגלל מלחמת כנופיות, והם ילכו שם אל הגבייה ויגידו עליה קורבן, ידינו לא שפכו את הדם הזה. בטח שהם לא שפכו, הם שפכו דם. זבוב! הם לא יודעים להרוג האנשים האלה. איך הם שפכו את הדם? אז חזל אומרים שלא ראינו אותו, ופטרנו בלא לוויה. לוויה, לוויה. ללוות אותו, לתת לו איזו מילה טובה, תפיחה על השכם, לדבר איתו איזו מילה טובה. כלומר, רבותיי, אפילו הרבנים הצדיקים הגדולים, הגאונים, הקדושים, לא יכולים להשתחרר כשקורה איזשהו אסון ולהגיד, זה לא קשור אליי. יש סיפור בגמרא, במשנה למעשה, במסכת יומה, שפעם בבית המקדש היה איזה אסון. שני כהנים רצו להקריב את הקורבן, את הקטורת, יש סיבה גדולה, סיבה טובה, זה מעשיר, זה מצווה גדולה, ונדחפו ומישהו מת. ורבי צדוק גאה בבחייה, והוא אמר שמה, הספיד את כולם, סיפור נורא ארוך, תראו את זה בספר שלי, שיורים באגדות חז"ל, לא זוכר באיזה דף זה, אבל תחפשו. בכל אופן, הוא לא אמר, זה קרה. הוא אמר, כולנו אשמים, מי צריך להביא פה קורבן, הזרה, או הכהנים, או הלוויים. כשקורה איזשהו אסון, אנחנו מיד צריכים לחשוב מה קרה כאן, למה זה קרה. רבותיי, נורא קל להפנות אצבע מאשימה, להגיד, חטאת, אבית, פשעת, עשית, הלכת. לא, לא, לא. חטאנו, אבינו, פשענו. כל אחד ואחד מאיתנו צריך מכאן ולהבא, לא לחפש אשמים. אני זוכר שלמחרת הלוויה, מצאו את האשם, משטרת ישראל. זה קצת הרגיז אותי. אני לא יודע מה המחקרים, מה החוקרים קבעו, מה הם לא קבעו, מה אמרו שם, אני לא יודע. באמת שאני לא יודע, לא ראיתי את המחקרים. אבל להפיל את האשמה על משטרת ישראל, זה נראה מרפס הניגרה. האם באמת אנחנו ילדים קטנים, גן ילדים, שאנחנו צריכים שוטרים בתוך הבית הכנסת, בשמחת תורה שהשוטר יגיד לרב, תגיד לי, את מי אתה רוצה לכבד פתיחה? ושהם יעמדו שוטרים מסביב כדי שלא ידחפו? גם לתוך הבית הכנסת שלנו, מה פתאום זה מחדל של המשטרה? המשטרה עשו מה שהם צריכים לעשות, סגרו את כל הכבישים מבחוץ, ומבפנים אנחנו אמורים להשתלט לבד, אנחנו לא ילדים קטנים. זה לא מחדל של המשטרה, או כן, אני לא ראיתי מה קרה שם בפועל, מה שאני ראיתי בעיניים, שמסביב, מסביב, מסביב, מסביב היו שוטרים, לא נתנו לאף רכב להיכנס, חוץ מרכבים מורשים, כן, כמו איזה אדמור, או הצולה וכדומה. ומה שקורה בתוך בית הכנסת, אינני חושב שתפקיד הדרוזים והבדואים משרתים בצהל לבוא לסדר לנו מי יספיד ומי יעמוד על יד המספיד. לא, בשום פנים לא. זה אנחנו היינו צריכים לעשות לבד. אין כאן מחדל. יש כאן רק חוסר שימת לב. אנחנו היינו צריכים טיפ-טיפה יותר להבין שאם נדחפים, אז יש תוצאה. עכשיו רבותיי, אני רוצה רק לעשות חשבון קטן בתור חשבון נפש, לא חס ושלום, שוב, אני לא אומר, אם יש מישהו שבאמת צריך להפנות אליו אצבע מאשימה, תתפלו לשמוע, זה אני. אני הייתי על יד המדרגות, בערך ב-10 ו-20, הרבה לפני הלחץ, קלטתי שכאן אמור להיות משהו מסוכן, אז ברחתי. לא ברחתי בגלל שלא רציתי שיהרגו אותי. ברחתי כי אמרתי, אין לי כוח להידחף. אני מדי זקן, לא זקן מופלג, בשביל כאלה דחיפות. אחר כך פגשתי איזה יהודי אחד שקרוב משפחה שלו נמחץ ונשברו לו הצלעות והתרסקו לו שתי הכליות. והוא צעיר, אמור להיות מי למחרת הלוויה, אחרי שהוא בבית חולים עכשיו עם צלעות שבורות, אבל הוא אמור להיות מחובר עכשיו למכשירי דיאליזה. אז אני ככה סתם, אתם יודעים, אני תמיד ציני, אז אמרתי לקרוב משפחה הזה, אולי צריך לחפש מי היה זה שדחף אותו, ולשלוח את הדוחף למתנת חיים שילך לתרום כליה אחת. ככה אמרתי, סתם, לא התכוונתי ברצינות. אולי זה שדחף אותו שיתרום כליה לזה שנדחף. אבל אחר כך חשבתי שאולי אני לא צודק. אם הדוחף היה רודף אחרי מישהו בבית הכנסת, מישהו יושב בבית הכנסת ולומד תורה בשקט בבית הכנסת שם, בבית הכנסת חיסדה, בבית הכנסת פאי, לומד בשקט ובא מישהו ונדחף עליו בכוח ומרסק לו את הכליות בשויגג או במייזיד, עוד מעט נדבר על זה, אז הוא צריך לתרום כליה אולי. אבל כאן באו שני אנשים לבית הכנסת על מנת לדחוף. שנינו, אז למה זה שנשברו לו הצלעות ונתרסקו לו הכליות, שהוא לא היה צריך לתרום אותם למישהו אחר, הרי שניהם באו לדחוף. רק מה קרה בפועל? זה שנשברו לו הצלעות היה פחות חזק. כלומר, יש כאן מלחמה של חזק מנצח. מלחמה של, להגיד בכל, בבית הכנסת, של ג'ונגל. חזק מנצח. זה לא שמישהו שבר למישהו צלעות, זה שני אנשים באו על מנת לשבור צלעות. אחד יותר חזק, אחד פחות חזק, החזק שבר לחלש. אבל זה לא כאן רוידף ונרדוף, זה שני רוידפים, חס ושולם, חס ושולם, חס ושולם. עכשיו, זה היה רק כשנשברו צלעות, ומישהו נהיה עכשיו פצוע. בלי כליות, רבותיי, זה נקרא פצוע, זה פצוע באמת. אוי ואבוי, איזה חיים קשים לחולי הדיאליזה. עכשיו כאן, לפני פסח, חילקו אלונים של הרב הבר, איך קוראים להם שם, מתנת חיים. וואי וואי וואי, השם ירחם. אבל, אנשים גם מתו שם, שניים לפחות, השם ירחם. אם שניים מתו, זאת אומרת, שהיה שם גם רציחה בשויגג. רציח בשויגג, יש, אני לא מכיר את כל הסוגיות, את כל הגמרות, יש תלמידי חכומים שיודעים לעשות דרשות שלמות, אבל יש אם 10 אנשים עמדו ועיקו אותו ב-10 מקלות, בזה אחר זה, בסוף הוא מת עם הראשון או האחרון, או כולם ביחד, ויש גמרה מפורשת על הפסוק, והאלוקים עינה לידו, אומרים חז"ל, שאם היה פעם אחד איזה מישהו שמגיע לו להיות חייב גלות, אז הוא מסתדר שהוא יישב בדיוק, שהוא יתאפס בדיוק על סולם, כשמישהו יושב למטה, והוא נופל עליו, ויש עדים, ועכשיו שולחים אותו לגלות. למה? כי הוא רוצח בשגגה. אז האם חס ושלום אנחנו נגיד שיש פה כל כך הרבה רויצחים בשגוגה? מזל שזה היה בתוך הבית הכנסת, ובבית הכנסת היה גם נפטר, אז זה הכל היה תומעת מת, אז לא היה כהנים. כי כתוב שלכהן שהורג בשגגה, אסור לו לשאת את כפיו, אפילו אם זה היה בשגגה. אז כהנים לא היה שם, אז לא נפסלו כל הכהנים מלשאת את כפיהם. אבל האם חס ושלום באמת אנחנו נאמר שהיה שם כזה מצב? חס ושלום. כי אם אנחנו נגיד ככה לרגע אחד, זה נורא מפחיד, אז אפשר לעשות עוד פסיעה קדימה, קצת יותר חריפה. באוזניי אני שמעתי את המנחים שם, אני לא יודע מי הם היו, ברמקולים צעקו את זה נורא בכל 100 פעמים, 200 פעמים אולי אפילו יותר, צעקו כל הזמן, כל הזמן, סקונס נפושויס, סקונס נפושויס, סקונס נפושויס, הכוונה סכנת נפשות. רבותיי, אז אם חס ושלום אתם חושבים לרגע אבא אמין, ששם היה רציחה בשגגה, אז לצעוק 100, 200, 300 פעמים, סקונס נפושויס, זה התראה. אז זה כבר נקרא רוצח במזיד. אבל רבותיי, לא היה פה רוצח ונרצח, כי זה לא שמישהו הולך להרוג את השני, זה היה נדחפו. יש סיפור דומה לזה, עצוב מאוד, בגמרא במסכת שבת, על סנדל המסומר. מה זה סנדל המסומר? היה פעם שעת גזירה, והיהודים התחבו במערה. הרבה יהודים נדחפו למערה קטנה, ושמעו קולות מבחוץ, וחשבו שהרומאים שמעו אותם, אז הם נדחפו מאוד מאוד חזק. פנימה לתוך איזשהו מערה יותר צרה, יותר קטנה, חדר בפנים חדר, ודרכו אחד על השני, ונפטרו שם אנשים, נפטרו אנשים. זה נקרא סנדל המסומר בגמרא מסכת שבת. זה לכאורה מה שהיה פה אצלנו כאן. זה לא היה שחס ושלום מישהו רצה להרוג מישהו, אבל נדחפו. נדחפו, ומי שהיה חזק היה למעלה, מי שהיה חלש או שהוא נפל או שקרה לו משהו, היה למטה. ובגלל זה חזל אמרו, אוי ואבוי, כדי שכזה דבר לא יקרה, מהיום והלאה אסור ללכת עם כאלה סנדלים, כמו הסנדלים האלה שהם היו שם, זה היה סנדלים עם ברזלים במיוחד, שאפשר ללכת על אבנים, על סלעים, במערות. אז הסנדל הזה מזכיר כזו טרגדיה, נפסלת האפשרות ללכת עם כאלה סנדלים. למה? כי אם קרתה טרגדיה, לא מפתירים כדי אשתקד, לא משאירים את המצב כמו שהוא היה, אנחנו לוקחים אחריות. אנחנו מחליטים למען תספר לדור אחרון שמה שהיה לא יחזור שוב. מכיוון שאני לא בוועדה ולא בשום ועדה, אני לא יודע מה צריך לעשות, לא יודע איך צריך לעשות. אני גם לא חושב שכל הציבור בבני ברק או בירושלים או בכל מקומות שהולכים ללוויות או לאירועים אחרים עכשיו שומעים אותי ושומעים בקולי, ויצייתו לי, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים לחשוב שזה מה שצריך לעשות. להגיד, לא עוד. לא עוד דחיפות. אם יש 20 אנשים, אז כן, בסדר, זה דחיפות קלות, אבל אם יש יותר מ-500 אנשים, אין בעולם גיבור שיכול לעמוד נגד מסה של 500, הולכים לכיוון ההפוך. אין כזה חיה, לא יכול להיות אפילו טרקטור, אפשר לרמוס. זאת אומרת שאם יש 500 אנשים, אז כל אחד ואחד צריך להגיד בשלי הרעה. מה זה? אני לא קטן, אני לא בודד. אני, כולם מכירים את המשל המפורסם עם החבית, שספר אותה בקצר צרה. היה פעם בית כנסת של עניים על יד בית כנסת של העשירים. והעניים תמיד ראו שבשמחת תורה אצל העשירים שותים יין, שותים וודקה ושמחים ורוקדים, ואצל העניים רק שותים מים. יום אחד אמר הרב למתפללים בשמחת, במוצאי שמחת תורה, רבותיי, שנה הבאה אנחנו כולנו נשתה יין. מה יש? יש לי בבית חבית אחת ריקה גדולה, אני תורם אותה כאן בחצר בית הכנסת, במשך כל השנה, כל אחד שעושה בבית קידוש, ייקח איזה בקבוקון קטן הזה כמו של טיפות אוזניים, של טיפות עיניים, ימלא קצת יין מהקידוש בבקבוק הזה, מחר בבוקר אתה בא לתפילת שחרית, תשפוך את זה לחבית. קצת ועוד קצת ועוד קצת, שנה שלמה, כולנו כאן 80, 90, 100 מתפללים, עד סוף השנה החשבון שלי הוא שהחבית תהיה מלאה, ואנחנו נוכל בשנה הבאה לשתות כאוות נפשנו כל אחד חצי ליטר יין. איזה יופי. באמת כולם אמרו, נעשה ונשמע. ליל שבת הראשון שאחרי שמחת תורה, גצל, החכם, מכל אדם, לוקח, הולך לארון אמבטיה, מחפש איזה בקבוק טיפות אוזניים, פג תוקף, שוטף, ורוצה למלא יין, והרבנית שואלת אותו, גברת גצלית, שואלת אותו, מה זה? אז הוא אומר לה, מה החליטו בבית הכנסת? אומרת לו האישה, גצל, 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 80 אנשים ישפחו יין. ואתה אם תשפוך קצת מים, אתה באמת חושב שמישהו ירגיש? זהו, גמרנו, בלו 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 בלו, כולם עומדים בבוקר בדרך לתפילה, שופכים לתוך החבית בלו 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 בלו, אתה תמלא מים, תשפוך בלו 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 בלו, יופי. וואו, ברוך השם, ריבונו של עולם, איזה אישה חכמה נתת לי, תודה רבה, אישה חכמה, אני מודה לך, ואני מודה להורים שלך, שלקחו אותי לחתן, איזה יופי, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. וגצל מגיע למחרת, הבקבוק הוא לא שקוף, לא רואים, יש שם חוץ מזה, יש גם יין לבן, יש לו צבע של יין, של מים. גצל נעמד בתור, כולם עומדים בלו 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 בלו, וגם גצל יד החבית בלו 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 בלו, מסתכל על כולם, איזה טיפשים אתם, איזה אישה חכמה יש לי בבית. זהו, זה ככה שנה שלמה, שבת אחרי שבת, גצל עומד בתור לחבית, שופך בלו 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 בלו, כולם, אני החכם מכל אדם. מגיע שמחת תורה, עושים הקפה הראשונה, ואחרי הקפה הראשונה הרב אומר להחזיר את הספרי תורה לארון הקודש, עכשיו עושים הפסקת יין. הרב ברוב חשיבות עם הטלית על הראש, לוקח גביע כזו גדולה, 300 CC, נעמד ליד החבית, פותח את הברז מים. ושבתם מים בסוסוין, ממייני הישוע. גצל, 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 אתה חכם, כולם חכמים, אף אחד לא טיפש. אתה תדפוק את כל הבית הכנסת, השכן שלך מצד שמאל ידפוק את כל הבית הכנסת, והוא מצד ימין ידפוק את כולם, וזה וזה וזה, ובסוף השנה אתה פותח בברז, יש חבית מים, אל תגיד רק אני. אתה אחראי על עצמך, זה אחראי על עצמו. סרטן בגוף, זה לא שכל הגוף קורס, אלא יש תא אחד שמחליט להשתולל באופן עצמאי, לגדול איפה שרוצה ולהתפתח ולרוץ ולהשתולל. אנחנו כולנו מערכת אחת בלתי סרטנית. עושים, מתפקדים, נכון, כולם, כל אחד מה שהוא צריך. זה מה שאנחנו צריכים. עכשיו, כשאנחנו שומעים את הרב צועק סקונס נפושס, ואנחנו לא רק שאנחנו לא נעצרים מלדחוף, וכל שכן שלא רק שאנחנו לא נסוגים והולכים לכיוון ההפוך, אלא הסקונס נפושס הופך להיות כזה מין מילת דרבון לדחוף יותר חזק. כי אז אנחנו שומעים שיש פה איזה אקשן. כשכולם עומדים סתם ומחכים, מחכים, פתאום צועקים סקונס נפושס, אז כולם נדחפים לראות מה זה הסקונס נפושס. רבותיי, למה זה היה עד היום? כי לא ידענו שאם אומרים סקונס נפושויס, אז מתכוונים. אז אנחנו צריכים להבין שאם אומרים סקונס נפושויס, אז מתכוונים. אוי וי וי, אנחנו נעצור לשני אחת כבר סקונס נפושויס לשמוע כל כך הרבה. מה לעשות באמת? נשמע רגע אחד קטן איזה מוזיקה קלה ואנחנו נחזור.
Goodbye. שוב סוף שויאל אם זה הידו זה איי מקוין כבוי דוי משוב סוף שויאל אם זה הידו זה איי מקוין כבוי דוי איי מקוין כבוי דוי ליארי צלם וסם בוריך יוי מיירי איי מקוין איי מקוין איי מקוין כבוי דוי.
עכשיו איתכם, לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גבהרד.
שימו לב משהו נורא מעניין. כשמשה רבנו מצטווה לעשות ערי מקלט, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי, ועוד שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המערבי. ועל כך יש שאלה נורא פשוטה. בעבר הירדן המזרחי היו בסך הכל 2.5 שבטים. בעבר הירדן המערבי, בצד שלנו, היו 10.5 שבטים. אז ל2.5 שבטים אתה נותן 3 ערים. ול11 שבטים אתה גם נותן 3 ערים, זה לא פרופורציה, זה לא יחס. אם כל שבט בערך צריך עיר מקלט, ל2.5 שבטים אתה נותן 3 ערים, אז ל11 שבטים אתה צריך לתת 11 ערים. שבט, כל שבט, עיר. אומרים חזל, לא. בעבר הירדן המזרחי צריך יותר הרבה ערי מקלט. למה? כי נפישי רוצחים. עבר הירדן המזרחי היה רחוק מבית המקדש, היה רחוק מהאווירה הקדושה של הכהנים, הלווים, של הדרמה, של כל הזה הזה. לאט לאט ההתרחקות, האדישות, עשתה להם, לא יודע, אולי מלחמות, אולי באבקים, אינני יודע מה. בכל אופן, נפישי רוצחים שנאמר, אוי גלעד, עקובה מדם, יש איזשהו פסוק. אבל רבותיי, כל אחד שואל, זה לא קשור. רוצח זה במזיד. ועיר מקלט נועדה בשביל לקבל רוצחים בשגגה. רוצח בשגגה זה נקרא מישהו שנשבר לו ההגה, הוא נוסע עם אוטו. לי זה קרה פעם, ברוך השם, אבל לא הייתה תאונה, לא קרה כלום, האוטו נסע לחול. נסעתי פעם אחת עם עוד יהודי, יקר אחד לדימונה. ופתאום באמצע הדרך, הוא היה עם האוטו, נסענו מטעם ערכים לאיזו הרצאה שמה, הוא היה עם האוטו, ולא תאמינו, ההגה נשאר ביד שלו, התנתק, לא יודע מה שקרה שמה, התנתק מהגלגלים, ונשאר ביד שלו, כלומר, אתה יכול לסובב כמו ילדים קטנים בגן ילדים, לאף מקום, היה אותו נוסע לבד, מיד נבלם, העט, והאוטו נעצר בחול בשוליים, אוטו בלי הגה, פשוט מאוד. אחד כזה, חס ושלום, ברוך השם, לא קרה כלום, 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 חוץ מזה שאיחרנו להרצאה, כמובן. אחד כזה, שקורא לו, והוא דורס אנשים, אז הוא נקרא רוצח בשגגה, נכון? אז הוא צריך ללכת לעיר מקלט. אז מה זה קשור לגלעד נפישי רוצחים? נפישי רוצחים זה נקרא שאנשים הולכים עם אקדח, עם סכין, ומתכננים לחסל. עושים איקס על מישהו ומחסלים אותו. מה זה קשור? התשובה היא כן, רבותיי, זה נורא מעניין. איפה שיש רוצח במזיד, איפה שיש רציחה במזיד, אז המפלס של הפחד מפני ראיית דם יורד קצת. ואז כבר מתחילים גם לזלזל בדברים מסוכנים. ואני אסביר את זה עם המחשה. הגולה הפופולרי הממוצע לעיר מקלט, זה מה שכתוב בתורה. מישהו הולך ליער, לחטוב עיצים, ונשל הגרזן, הוא לוקח את הידית, מרים בכל הכוח, בשביל להוריד אותה על העץ, והעץ, הידית נשארה ביד שלו, והגרזן התעופף מהידית, התעופף, התרח, פגע למישהו, השם ירחם, והרג אותו. זה מה שכתוב בתורה, ונשל הברזל, והוא לא אויב, לא מתמול שלשום, ונעשה לחת הערים האל וחי. כלומר, תאונה אמיתית. הבן אדם רצה לחטוב עצים, לא ראה בכלל שיש אנשים מאחורי העץ הזה, ובוודאי לא שונא שלו, אין לו שום חשבון איתו לחסל אותו. הגרזן התעופף והרג. עכשיו אתה אומר לי שכאלה דברים קורים יותר במקום שיש רוצחים מאשר במקום שאין רוצחים? מה הקשר? התשובה היא כן, יש קשר. במקום שאין רוצחים ואין רציחות והחיים חיים על מי מנוחות, כשמישהו חושש שאולי הגרזן שלו קצת רופף, הוא ישר הולך לנפח, אל המסגר, אל החרש, אל הנגר, ואומר, תחזק לי את הגרזן, תעשה לי איזה ידית יותר טובה, תתפוס כאן כמה מסמרים, כמה דיבלים, כמה ניטים, לא יודע מה צריך להכניס שמה. כדי שזה לא יתרופף. אבל במקום שיש רוצחים, ויש רציחות, וכל שני וחמישי רואים בעיתון, עוד מישהו מת, ועוד מישהו נהרג, ועוד מישהו, ועוד מישהו, איי, אז אכפת לך, זה קורה כל יום. ויש גם היום סרטים מבוימים של כאילו הורגים, ואנשים כבר נהיו אדישים למראה דם. אז עכשיו מישהו הולך ליער, והוא רואה שהגרזן קצת רופף, אז הוא אומר, מה רופף? איזה רופף? זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. רגע, אולי יעוף? לא יעוף, אל תהיה כזה נאי, אל תהיה כזה פחדן, לא יעוף, מה פתאום? ואם יעוף, מה? אז יפגע בדיוק במישהו? ואם יפגע במישהו, אז יהיה... בקיצור, אתה סתם פחדן, סתם פחדן. בקיצור, רבותיי, ההבדל בין מי שאף לא הגרזן מהידית למי שלא אף לא הגרזן מהידית, זה מי שיש לו המון, 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 המון רצינות. פחד שלא יקרה חס ושלום אסון. לא סתם פחדן. באמת, באמת מפחד. באמת מפחד. אבל מי ששומע, כל יום מתים אנשים, מה קרה? אז הם פעם אחת מתים, רק עוד בדיחות אחרות כאלה, הוא נהיה אדיש. ותתפלו לשמוע, רבותיי, ישנה מצווה בתורה ושילשת לך הדרך לעיר מקלט, לעשות תמרורים. בכל פינת, בכל הצטלבות, בכל צומת, לכתוב תמרור, עיר מקלט, עיר מקלט. למה צריך לעשות תמרורים? כדי שהרוצח בשגגה ידע לאיפה לברוח, נכון? אז התמרורים האלה עוזרים לו. אבל התמרורים האלה הם גם לרעתו, כי גם גואל אדם יראה את הדרך, וידע איך לרדוף אחריו. אז מישהו אמר שהרוצח ילך עם מקל, ובכל מקום שהוא רואה כזה תמרור, ידע לאיפה לברוח, וישבור אחר כך את התמרור, שאחריו, זה שבאחריו הוא לא ידע. אבל זה בדיחה. לא עושים נזקים ציבוריים, כלכליים, כאלה חמורים. בכל אופן, השאלה היא נורא פשוטה. למה עושים את התמרורים? זה לא מועיל. באותה מידה שזה מועיל לרוצח, זה מועיל גם כן למי שרודף אחריו. התשובה היא, רבותיי, עושים את התמרורים כדי שמי שרצח בשגגה יידע את הדרך בלי לשאול אף אחד בדרך. אני אתן את זה עם המחשה פשוטה. באחת הצמתות בדיוק שבין גלעד לבין יועזר, לא יודע מה, איזה עיר אחרת, גלעד זה היה עיר מקלט, יש קרם. ושם יושב אדון הקורם, יום יום הולך לקרם שלו, מטפח את הענבים, מטפל בהם, שר להם, מלטף אותם. והנה פתאום הוא רואה מישהו רץ בשארית קרון, בשארית כחותיו, בגרון ניחר. סלח לי, סלח לי, סלח לי, סלח לי. איפה, איפה יש כאן עיר מקלט? איפה הצומת כאן? לאיזה צד עיר מקלט? אז הוא, בוא, קח, תשתה כוס מים, ואומר לו, כאן אתה פונה שמאלה, מיד אחרי העץ סברס ימינה, ואחר כך תמשיך ישר, 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 ישר. לא הספיק להתאושש, וככה הוא עוד חושב בלב, וואי, מסכן זה, מי יודע, איזה אף לו, איזה גרזן שם, תקע לאיזה שכן שלו בראש, השם ירחם. טוב, הספיק להתאושש ככה, הספיק לעשות ערוגה, לעשות עוגיה כזאת, איך קוראים לזה, צלחת, מסביב שלוש כפנים, וקצת לפלות עלים יבשים, ופתאום הוא רואה עוד מישהו רץ. סלח לי, סלח לי, סלח לי, סלח לי. איפה יש כאן? עיר מקלט, עיר מקלט. וואו, מסכנות רוצח בשגגה. מה קרה כאן השבוע? זה כבר חמישי השבוע, לא, רק יום רביעי. הממוצע שלו יותר מאחד ליום. וואי, וואי, וואי. השם ירחם, השם ירחם. בקיצור, ככה יום יום הוא התרגל כבר, גמרנו, בחמישה הראשונים אמר השם ירחם. הרי אנחנו כבר יודע שכל יום כשהוא הולך לקרם, הוא לוקח איתו לא 3 ליטר מים, כמה שהוא צריך, אלא 6 ליטר מים, כי הוא פוגש גם כמה אנשים של, סלח לי, סלח לי, סלח לי, סלח לי, סלח לי. הוא פוגש גם סתם אנשים נינוחים שהולכים, הולכים בכיף, יש לו אולי לאח שלו שגר ליד עיר מקלט, עושה איזה בר מצווה, גם כאלה אנשים, אבל אלה לא אומרים, סלח לי, סלח לי, סלח לי, סלח לי. אלה אומרים, שלום אדוני, מה שלומך? איך, איך העבודה? איך היבול? מה אתה אומר? מה הכיוון? תגיד לי, הדרך לגלעד, זה מפה? זה נראה אחרת לגמרי. בקיצור, רבותיי, היו איש הזה של בעל הקרם, אחרי 7 או 8 שנים, לא תאמינו מה שקרה בעיר שלו, בכפר הקטן שלו, של 300 תושבים, מישהו רצח בשגגה. היה מישהו שהלך עם הגרזן, רצה לחטוב עצים, הרים, פח, הידית אפה, ו... והוא לא אויב לו מתמול שלשום, וכולם הלכו ללוויה. עוד בלוויה, לפני שהאבלים חזרו בחזרה הביתה שלהם, הרב נתן דפיקה על השולחן ואומר, רבותיי, מחר בבוקר כולם באים לבית הכנסת עם הגרזנים שלכם והפטישים שלכם והמחרשות שלכם. לא הולכים לעבודה, מחר בבוקר נשארים כאן בבית הכנסת עם הכלים. והוא לוקח מתוך כל הקהל כמה אנשים, מחרים כאלה, שיש להם ידיים טובות, ידי עבודה, זה נפחים, נגרים, סנדלרים, והוא מושיב אותם ליד השולחנות מקדימה, ואומר, רבותיי, אתם בודקים לכל אחד את הגרזן. גרזן שצריך תיקון, לתקן. גרזן שצריך אישור, לאשר. גרזן שצריך לפסול, לפסול. למה? שם ירחם מה שקרה כאן. קרה אסון! איך אנחנו יכולים לעבור לסדר היום? ואז יבוא בעל הכרם, ויגיד, רביי, אתה נאיבי. מה קרה? מישהו מת, מישהו מת. בוא לכרם שלי, תראה, כל יום מתים. פעם מהעיר הזו, פעם מהכפר הזה, כל יום מתים. אז מה? מישהו מת, אז מה? אוי, 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 אוי. כדי שכזו תופעה לא תקרה, כדי שהלב שלנו לא יישאר אדיש, לא יהיה קר, אומרת התורה, תשימו שלטים, עיר מקלט. מי שרץ לעיר מקלט לא יספר לך על זה, אתה לא יודע, אחד רץ, בטח עושה התאמנות בוקר, שירוץ, למה לא? אתה לא צריך לדעת מזה. רבותיי, כשאנחנו היום חשופים לעיתון ולנייס ולחדשות ופה ושמה ושמה ושמה, זה עושה אותנו לעמודי טלגרף חסרי רגשות. מתים אז מתים אז מתים. אין כזה דבר מתים אז מתים. כשעוזה מת, דוד המלך עושה חושבים, תעצרו, פרץ בעוזה עד היום הזה. אסור לעבור חס ושלום לסדר היום כשקורית איזושהי איזה מקרה מצער כשקורה משהו, כשקורית איזה תאונה. חלום. זה מחייב את כולנו. הזקנים צריכים להביא פרה, עגלה ערופה, לא בגלל שהם אשמים, אלא בגלל שאם הם יביאו, אשרי הדור, כך אומרים, שהזקנים מביאים קורבן אשם על החטאות שלהם. זה לא בגלל שהזקנים הם החוטאים, אלא בגלל שאם הזקנים יגידו, אשמנו, בגדנו, גזלנו, אז אנחנו נגיד שגם אנחנו צריכים לתקן את עצמנו. וכמו שאמרתי, רבותיי, אני חוזר ואומר, אם אנחנו רוצים שיהיה עילוי נשמה לנפטר, לא מספיק להפריח סיסמאות. עילוי נשמה, עילוי נשמה. אם לא נעשה עילוי נשמה לעצמנו, אם לא נעלה קצת, קצת את הרגישות, את הזהירות, את האחריות, את השלווה, לא נוכל להגיד לרב ווזנר, 90 שנה, 90 שנה הוא דאג לכל עם ישראל, מגיל 10, 12, 15, 80 שנה, 60 שנה היה רב. על שמשון כתוב שהוא הרג יותר הרבה פלישתים במותו ממה שהוא הרג בחייו. על הרב ווזנר אנחנו יכולים לומר שהוא יותר הרבה אנשים קידם במותו ממה שבחייו. כל חייו היה אכפת לו שכולם נתנהג יפה, נהיה בסדר. במותו, רבותיי, הוא נתן דפיקה חזקה על השולחן שזה יקרה, שבאמת נתנהג יפה. הדפיקה הזו זה דפיקה רטרואקטיבית, זה איך שנדחפנו בלוויה של הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, ואיך שנדחפנו בלוויה של הרב אלישיב זיכרונו לברכה, ואיך שנדחפנו בלוויה של הרב שלמה זלמן אוירבך זיכרונו לברכה, ואיך שנדחפנו בלוויה של הסטייפלר זיכרונו לברכה, ואיך שנדחפנו בעוד כמה לוויות שאני כבר לא זוכר אותם, נדחפנו. זה הלוויה של כאן ועכשיו, זה בשביל שפעם אחת ולתמיד דפיקה אדירה על השולחן, די, יותר זה לא יקרה. ההוכחה לכך היא מסיפור נורא עצוב שהיה בגמרה. היה פעם צדיק גדול אחד שקראו לו חוני המעגל, זה היה רבי חנינה בן דוסה, זה שאמר לעני, חכה עד שאני אתן לך אוכל, והוא מת. ואני מת, אז אמר, אוי ואבוי לי, בגלל שלא דאגתי לו. רבי חנינה בן דוסה? חוני המעגל, מישהו בסכת תענית. לא. אחד הצדיקים, אני לא, שם ירחם עליי, מה אני אגיד לך? אתם צועקים לי עכשיו שמה, שאני לא יודע. בקיצור, הסיפור היה כזה, שהוא ראה איזה אני אחד, ואמר, חכה עד שאני אלך להורים שלי, ללחמי, ואני אביא לו אוכל, ואני אחזור אליך, ואני אביא לך אוכל, בינתיים אני מת. ואז הוא אמר, אוי ואבוי לי, אוי ואבוי לי, אם ככה זה קרה לי, אז הוא גזר על עצמו שהידיים שלו עזרו לעני הזה שיחתכו, והרגליים שלו עזרו לעני הזה שיחתכו, והעיניים האלה שלו ראו בצרתו שלנקר את העיניים. בקיצור, הוא העניש את עצמו מכף רגל עד ראש, השכיבו אותו במיטה, ושמו את הרגליים של המיטה על בתוך חביות מלאות מים, כדי שנמלים לא יבוא עליו, כי כולו היה מלא מוגלה. אמרו התלמידים, רבנו, אוי לנו שראינו אותך בככה. אמר להם, טוב שראיתם אותי בככה. אוי ואבוי, העיניים האלה שלא ריחמו על העני, מגיע, 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 מגיע. ורבותיי, כאן כל, הסיפור מוכר. אבל כל אחד שואל, אם אתה לא עזרת לעני, לכן אתה עושה משהו שלא מתאים. ילדים קטנים משחקים, המשחק לא הצליח, אז אומרים, לא משחקים, שעברו את הכלים. זה מה שעשית כאן. לא עזרת לעני, לך תעזור לעניים. מה אתה הולך כאן לשכב במיטה ושיתפלו בך? אתה עכשיו צריך שעזר מציון ישלח לך מטפלים כל היום, יתנו לך לאכול, ירחצו אותך בלי ידיים, בלי רגליים, אתה לא יכול לעשות כלום. מה עזרת בזה? היה אני אחד מסכן שלא טיפלת בו, אז גמרנו, די, אתה עכשיו שובר את הכלים. לך, תתחיל לטפל בעניים, תפתח עזר מציון, תפתח חסדי נעמי, תפתח יד אליעזר, ותתחיל לעזור לעני, מה זה ניכנס למיטה? התשובה היא רבותיי, זה מה שהוא עשה. אם הוא ראה שאני לא יכול, לא עזרתי לעני, אז אני אלך לעזור לעני עם שתי ידיים, כמה אני יכול לסחוב? 30 קילו. עוד יום עוד 30 קילו. אבל אם אני אקח את היד ואני אתן דפיקה בכל הכוח על השולחן, כזו דפיקה חזקה שישמעו אותה מקצה העולם ועד קצה העולם, אז אנשים יתעשתו, ומהיום והלאה כולם יתחילו לעזור לעניים. אני לא יכול לעזור רק לעניים בשכונה שלי. מה עם עניים בשכונה אחרת? אתה גר בקריית ספר, לך תעזור לעניים בקריית ספר. מה עם עניים בגדרה, בחדרה, באשדוד, בטבריה, בנתניה, בנתיבות? אתה לא יכול. אבל אם אני אתן דפיקה חזקה על השולחן ורבותיי, צריך לעזור לעניים בכל מקום בעולם. וואו, איך אני אעשה את זה? זה מה שהוא עשה. כשהוא נשכב במיטה, אם מוגלה, אז זה עשה זעקה נורא גדולה. תראו מה קורה כשלא עוזרים לעניים. אם יש היום חסדי נעמי, ויש היום יד אליעזר, ויש היום עזר מציון, ועזר למרפא, ואתו אימודי, כולם, כולם תלמידים של הזעקה של הרבי חנינה בן דוסה שמה, שהוא צעק את זה בקול גדול. זה מה שקרה בלוויה של הרב ווזנר, זיכרונו לברכה. אם בחייו הוא היה אומר, רבותיי, תתנהגו יפה, תפסיקו לדחוף בלוויות, תפסיקו לדחף, כל אחד שיעמוד במקום שלו. לא צריך לעלות על הגגות. מי אמר שצריך לראות? מה אתה צלם טלוויזיה, צלם עיתונות? מה אתה צריך לעלות על הגג? צריך לראות אותך. אתה צריך להשתתף בלוויה, לא להיות אדיש. אם אתה נשאר בבית, אתה אדיש. הרבה אמרו לי, נשארתי בבית, שמעו שידור חי. זה שטויות. אתה לא צריך לשמוע אף מילה. הדרשות צריכות להיות ביידיש. דיפר שטייסניש קיין אין וורט יידיש. נור איבריס. קנס גור נשטרד נידיש. הוורט נישט. אתה לא צריך דעת יידיש. אתה צריך להיות בלוויה. תלמיד חכם נפטר, אז כנתינתה, כך נטילתה. נטילתה הייתה ב-60 ריבוי, נטילתה צריכה ב-60 ריבוי. נשמה נשרפה, ספר תורה נשרף. ספר תורה שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, נתן אותה ב-600 אלף איש, ככה צריכה את הנטילה. אתה רוצה לשמוע את הדרשות? לך ליד אחד הרמקולים, שם הוא גם מרחוק. אתה לא חייב לשמוע דרשות, אתה לא חייב לעלות על הגג, אתה לא חייב לחזוק את המיטה, אתה לא צריך כלום. אתה צריך להיות בלוויה. כל דעה ובהשקפת דבי רבי מזומן לחיי העולם הבא. לא מי שהחזיק את המיטה, לא מי שנדחף, לא מי שהיה למדרגות, לא מי שהיה על הגגות, לא מי שהיה כלום. מי שהיה בהשקפת דבי רבי, כך כתוב. לבוא ללוויה זה נקרא לחלוק כבוד לנשמה שניטלת מאיתנו. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואם תעמוד 5 מטר מהמיטה, לא עשית מצווה יותר גדולה מאשר אם תעמוד 700 מטר או 2,000 מטר, תלוי לפי כמות האנשים. היום הייתי באיזה לוויה קטנה, שהיה בה בסך הכל 30 אנשים, אז אם הייתי נורא 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 רוצה, הייתי יכול להחזיק את המיטה. ברחוב העלייה השנייה עברתי וראיתי שם הלוויה שאני לא מכיר אותה, לא היום, זה היה לפני שבועיים. והיה נורא בקלות, אפשר להגיע במיטה. אז מה? מי אתה? אתה חבר'ה קדיש, אתה מקבל מזכורת לסחוב מתים? כדי לקבור מתים שלחתי אותך לציפורי, לטבריה, לא יודע שמה ללמוד תורה. אנחנו צריכים לשתף בלוויות, לא צריך להידחף, לא קדימה ולא אחורה. אין שום עניין לעזור לחבר'ה קדיש, הם מקבלים מזכורת, הם סוחבים יפה מאוד את המיטה, ולפעמים כשזה הליכה נורא ארוכה ומעט אנשים ואין אמבולנס, אז מבקשים מעוד מישהו שישים כתף, אז תשים כתף. הדחיפות האלה, אותו דבר בהכנסת ספר תורה, ואותו דבר בסוכריות, ובכל המקומות האלה, רבותיי, אם מכאן, מהלוויה הזאת יצאה קריאה, בואו נתנהג באמת כמו שהרב ווזנר היה מתכבד בנו. הנה, לא העלינו את נשמתו של הרב ווזנר, העלינו את הנשמה שלנו. הפכנו אנחנו להיות ישראל אשר בך התפאר. ואם הנשמה שלנו התעלתה, הנה העלייה של הנשמה של הרב זיכרונו לברכה. אז הנה רבותיי, מי עכשיו אנחנו ערב שבת קודש פרשת אחרי מחר, אנחנו נשמע את החזן בבית הכנסת, מספר על מות, על מות אהרון הכהן, וחזל אומרים שכשבוכים דמעות על על בנים של ארון הכהן, על כל צדיק, הדמעות האלה נכנסות לגנזים של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שומר עליהם. אז יש לנו מה לבכות על מיטתם של הצדיקים, אבל אם המיטה של הצדיקים הרימה אותנו פסיעה אחת קדימה, אז המוות לא היה חסר משמעות. המוות היה עמוק, היה חזק. היה כזה מין התקדמות קדימה של כולנו, שבאמת נשתדל ונצליח להיות הרבה הרבה יותר מאופקים, אנושיים, טובים ויעילים. ואני חושב שעם זה אני קצת אחפר גם כן על המחדל שלי, אני הקטן, שראיתי שכאן הולך להיות בלגן, ולא חשבתי לתפוס כמה אנשים באוזן ולהגיד להם, רבותיי, תברחו מפה. לא יודע, לא יודע, לא יודע, כולם חכמים לאחר מייסה. אבל לפחות אני עכשיו חכם. ובעזרת השם שלא יהיה אף פעם לא צער ולא יגון ולא הנחה ולא לוויה, אבל יש הרבה התאספויות, התקהלויות, רבנים, צדיקים, מוניות, נדחפים. בכל מקום נדחף פחות, אז יהיה עיגול יותר גדול, יותר הרבה אנשים יוכלו לראות. אז זהו, זה שיהיה לכולנו בריאות ונחת ופרנסה והרבה בריאות ושבת שלום, שבת שלום ומבורך, שבת שלום.